אנחנו למדנו בקטעים הקודמים מה היה המצב בזמן שבית המקדש היה קיים, איך על ידי התפילה שלוש פעמים ביום שיהודי היה מתעורר באהבה ויראה בזמן התפילה, היה גורם העניין של עליית הקרובים למעלה, פורסי כנפיים למעלה. עליית הקרובים למעלה פעלה שנהיה למען החי ורעי, נהיה חיבור ואחדות מלמעלה למטה, מלוקות כלפי מטה, וזה פעל את הדברים הנפלאים הללו. השאלה היא מה קורה אחרי שחרב בית המקדש, איך אנחנו יכולים לקבל חזרה את המעלה הזו? נראה עכשיו את ההמשך. אבל מי שחרב בית המקדש ונגנזו הקרובים, אז מה הכוונה נגנזו הקרובים? שמה פעל הקרוב? אמרנו שיש פני אדם ופני קרוב. פני אדם זה אלוקות כפי שזה בדרגה מאוד גבוהה בעולם האצילות. קרוב, סליחה, קרוב זה נקרא שזה יורד ומצטמצם למטה, פנים קטנות. אבל בזמן שחרב בית המקדש אין קרובים, זאת אומרת אין ירידה למטה, אין גילוי למטה. הכל נשאר למעלה, מלמטה הכל נעלם. אז אדם שנמצא פה למטה אומר, מה יהיה עכשיו? אין שום צמצום שיורד, איך אני יכול בכל אופן לקבל את ההתחברות שלי לקדוש ברוך הוא? שנסתלקה בחינת ההערה מהצילות. הייתה בזמן שבית המקדש היה קיים, מה היה? ההערה מעולם הצילות, וזה עיר למטה, וכשזה עיר למטה נקרא אפי זוטרי, נקרא פנים קטנות. פנים קטנות זה הקרובים, שהיה מעיר למטה ממש בעשייה, אבל בזמן שחרב בית המקדש זה הסתלק. לאן זה הסתלק? לשורשו ומקורו באצילות, זה נשאר למעלה, ולמטה כבר אין לי יותר את הגילוי הזה. אז אם כך, מה יהיה עם התחתון שנמצא למטה? וזהו שכתוב בגמרא, לכן הגמרא במסכת ראש השנה שמתארת את הגלות, איפה השכינה גלתה, אז אחד מהתחנות שכתוב בגמרא זה הוא מקרוב לקרוב. דיינו שהשכינה גלתה מקרוב לקרוב, דיינו שנהיה סילוק, אין יותר צמצום לדרגה של קרוב. אז ולכן זאת היא בקשת כנסת ישראל. לכן בזמן הגלות יהודים פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, מי ייתן לך כאח לי? מי ייתן לנו אותך שתחזור להיות אח שלנו? אצל הקרובים היה פניהם מי של אחיו, היה חיבור, התחתון הרגיש את העליון. עכשיו שיש גלות וחורבן, איך נחזיר חזרה את האחווה הזו? כמו שהיה בזמן בית המקדש, שהיו בבחינת אחים וגם פניהם היא של אחיו, אז איך מחזירים את זה? אז התשובה היא, והיינו על ידי עסק התורה. שיהודי לומד תורה, הוא מושך את האלוקות לעולם שלו. הלימוד התורה של יהודי זה הדרך. כמאמר הזל, כמו שכתוב, מי שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. הדלת אמות של הלכה זה התחליף לגילוי שהיה בבית המקדש. ולכן כתוב בהמשך בשיר השירים, אחרי מי תן לך כאח לי, מה כתוב? יונק משדי מי. מה הכוונה? יונק משדי מי זה תיאור הלימוד התורה. יהודי שלומד תורה שבעל פה, דלת אמות של הלכה זה תורה שבעל פה, זה נקרא יונק משדי מי. הוא יסביר עוד מעט למה זה נקרא אמי, למה תורה שבעל פה נקראת אמי, לעומת תורה שבכתב נקרא אבי. ויהודי הוא יונק משדי אמי, דהיינו יש לו יכולת כן להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, שהוא בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת גילוי חוכמתו ורצונו יתברך ממש. כשאתה רוצה לגלות את הרצון של הבורא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, תלמד תורה שבעל פה. הרי אם תלמד תורה שבכתב, לא תדע מה הוא רוצה. תלמד תורה שבכתב כתוב, וכשתם לא אותה לידיך והיו לו את הדבות בין עיניך. ואם לא תלמד תורה שבעל פה, לא תדע בדיוק מה לקשור ואיך לקשור, על איזה יד לקשור ועוד כל מיני פרטים. אבל כשאתה לומד תורה שבעל פה, שם מבואר ומפורט איך מקיימים את המצווה הזו של תפילין למשל, וכן כל מצווה ומצווה. אז יהודי שלומד תורה שבעל פה, הוא מתחבר לחוכמה של הבורא. וזהו שנקראת התורה חלב. כתוב יונק משדי מי, הוא יונק חלב. למה התורה נקראת חלב? כמו שכתוב, יש עוד פסוק שהתורה נקראת חלב, לכו שברו בלא מחיר ובלא כסף יין וחלב. יש עוד פסוק שהתורה מכונה בשם חלב. מה הקשר בין תורה לחלב? כמו שעל דרך משל, הוולד בלידתו, תינוק קטן כאשר הוא נולד, הוא בתכלית הקטנות, הוא נולד, הוא מאוד מאוד קטן. מה גורם לו לגדול, גם פיזית וגם נפשית, ומה נותן לו את ההתפתחות? ועל די יניקתו חלב האם, כשהתינוק יונק חלב האם, מה זה עושה? מתגדלים איבריו. אז האיברים שלו מתפתחים, וגם נשלמו בו מוחין דייניקה, יש לו התפתחות ביניקה הזו של החלב, שלכן מתחיל לדבר ולילך. אותו הדבר בדיוק קורה עם הנשמות, שכאשר יהודי לומד תורה, תורה שבעל פה, אז כמו שהוא אומר, זה הכל בסוגריים פה הקטע הזה, הוא אומר שהנשמה לפני שהיא ירדה לעולם בכלל היא הייתה כאילו ברמה של עיבור, וכשהנשמה יורדת לעולם זה לידה, וכשהוא לומד תורה במהלך החיים זה ההתפתחות של העובר כלפי מעלה. לכן אמרו רבותינו, זה אחרי הסוגריים ההמשך, לכן חכמים אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לכאן, דהיינו מי שחוזר למעלה, הוא בא עם תלמודו, דהיינו שכאן בעולם הזה הוא התפתח, הוא גדל, אם הוא בא למעלה והוא לא למד כלום, אז הוא חוזר תינוק. אבל אם הוא בא עם תלמודו בידו, שעל ידי זה נעשית הנשמה בבחינת גידול יותר במעלה הרבה מכמו שהייתה תחילה בירידתה. התורה שיהודי לומד זה כמו החלב שהתינוק יונק, זה מגדיל אותו ומרחיב אותו. מתי שהוא ירד לעולם שנקרא בשם לידה. אבל שעל ידי שינק משדי אמו, הוא בחינת ותלמודו בידו שנעשה בהגדלה הרבה. אז אם כך יוצא, כשיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, מי ייתן לך כאח לי? מי יחזיר את המצב שאתה תהיה איתנו ברמה של אח, ברמה של קירוב? איך זה יהיה יונק משדי אמי כשיהודי ילמד תורה שבעל פה? אבל יש כאן גם, זה דו סיטרי. אפשר גם להבין, כשאומרים מי ייתן לך, זה אומרים מי ייתן אותך כאח לי. אז מה כמובן מי ייתן לך כאח לי? מי ייתן שאני אהיה אח שלך, אבל לפי הפשט מהמובן, מי ייתן אותך להיות אח שלי? מי ייתן לך כאח לי? אז אם כך שכתוב יונק משדי אמי, על מי זה הולך? מי יונק ממי? אז כרגע הבנו שמי יונק, היהודי יונק. היהודי לומד תורה שבעל פה, הוא יונק מהתורה שבעל פה שנקראת שדי אמי. אבל אם נלך לפי המהלך שזה הולך על הקדוש ברוך הוא, ואומרים לקדוש ברוך הוא, מי ייתן לך, מי ייתן אותך כאח לי שאתה תהיה אח שלי, אז אם כך יונק משדי אמי, על מי זה הולך? עליו. מה שייך שהוא יונק משדי אמי, דהיינו, הוא יונק, דהיינו, הוא גודל, הוא מתפתח משדי אמי, מזה שהיהודי לומד. מילא שהיהודי מתפתח שהוא לומד, אנחנו מבינים. אבל איך אפשר גם להבין את זה הפוך? זה הוא שואל עכשיו. אך להבין, איך שייך למעלה, והקדוש ברוך הוא, להיות כאח, יונק, כביכול, מבחינת עסק התורה של האדם למטה. יהודי לומד פה למטה, אז זה שהיהודי מתפתח, יהודי גודל, זה אני מבין. אבל איך אפשר גם להבין הפוך, כביכול, שזה פועל גם על אלוקות? אז הוא אומר, כן, זה ככה. אך העניין, כמו שכתוב, רואה ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא רואה ישראל, ואפשר גם את זה להבין בשני כיוונים. הוא רואה ישראל, דיינו הוא לוקח אותנו למראה, וגם רואה ישראל שהוא רואה. הוא כביכול מקבל מזה מהמראה הזה. הוא כתיב, או שכתוב בשיר השירים, אחותי רעייתי. מי אומר אחותי? הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחותי. רעייתי, מי קורא למי רעייתי? הקדוש ברוך הוא קורא לנו רעייתי, הוא הבעל. ואנחנו האישה, רעייתי. מה זה רעייתי? פירוש פרנסתי, מביאה לי את הפרנסה שלי. אז כביכול מי מפרנס את מי? כאילו גם אנחנו מפרנסים אותו, מה הפשט? או שיש מאמר חזל מפורש כתוב, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, כך כתוב? איך אפשר להבין את זה? אבל פשוט מאוד. כשאדם אוכל לחם, למען מי הלחם הזה? לחם או חלב שתינוק יונק, מי מקבל תועלת מהאכילה? בפשטות הגוף. הוא גדל, הוא מתפתח, אבל זה לא רק הגוף, גם הנשמה. כי אם אתה לא תאכל, הנשמה תפרח. דיינו, מה הלחם, את מי הלחם, על מי הוא פועל? גם על הגוף, אבל גם על הנשמה. הוא פועל שהנשמה תוכל להעיר בגוף. מה שהוא יסביר כאן, שיהודי לומד תורה, הוא פועל שהקדוש ברוך הוא יעיר בעולם. אם חלילה לא יהיה לימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא יישאר רק בעולמות עליונים. מי מושך אותו למטה? לימוד התורה של יהודי. יוצא שכשאתה יהיה לומד תורה, אתה כביכול פועל שגם הוא נהיה לו מזה תועלת. הוא גם מחכה לתורה שלנו, כי הוא רוצה להעיר פה למטה. וזה מה שהוא מסביר. כמו שהלחם פעולתו לחבר הנשמה עם הגוף, כמו שכשאדם אוכל לחם, אז הפעולה היא לא רק על הגוף, הפעולה היא רק גם על הנשמה. שהנשמה היא עצמה, יש עליה פעולה בכך שהיא יכולה לשרות פה בגוף. כך עניין פרנסה למעלה. אותו דבר בדיוק, כשאומרים שיהודי כביכול מפרנס את הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא בתוך עשר ספירות האצילות. אתה רוצה שהאלוקות תימשך לעשר ספירות? תלוי בך. שנקרא בשם גופין. עשר ספירות נקראים גופין, כמו שכתוב בפתח אליהו. אז כמו שהנשמה צריכה את הגוף, צריכה את האוכל, כדי הנשמה רוצה להיות פה בעולם, אבל מי יחזיק אותו בעולם? האוכל שהגוף אוכל. כך כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה להיות פה בעולם, אבל מי ימשוך אותו? התורה שאתה לומד. שאפילו חוכמה היא לעין ארוך כלל אינסוף ברוך הוא. ספירת החוכמה היא בעין ארוך, מה פתאום שהבורא יאיר בספירת החוכמה? אבל כדי שהוא יירד ויאיר בספירת החוכמה, זה תלוי בך ביהודי, ושיהיה נמשך ומתלבש בהם, ועל ידי עסק התורה למטה. עכשיו, ועל פי זה יסביר בצורה מאוד מעניינת, פסוק בתהילים, מה כתוב? זהו שכתוב, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו. אז הפשט הפשוט מה הפרה, מה הכוונה? הנה הקדוש ברוך הוא שאנחנו קיווינו לו, קיווינו כל הגלות, קיווינו שהוא יבוא ויגל אותנו, וכשתהיה גאולה נגיד, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו. על פי פנימיות הוא מסביר בצורה מעניינת, הוא אומר ככה, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו מלשון קווים. אנחנו עשינו לו קווים, אנחנו עשינו לו שבילים, שהוא יאיר פה למטה. כשאנחנו היום לומדים תורה, אתה ממשיך אותו למטה ואתה לא רואה את ההמשכה. אבל כשתבוא הגאולה, תגיד, הנה, עכשיו אני מבין את כל ההמשכות שעשיתי. הנה כל הקווים שאני עשיתי לו קווים, עשיתי לו שבילים, צינורות איפה שהוא יימשך למטה. פירוש שאנו המשכנו אותו מבחינת קווים. דיינו, מה זה נקרא הקווים? התלבשות האור בעשר ספירות. הנחלקים לג' קווים, יש חסד רוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, תפארת גופה, יש שלושה קווים. אז שהיהודי פה למטה הוא כאילו חוצב את הדרכים, והוא גורם לאלוקות להימשך בהם. הוא כנגדם ג' בחינות, גם בעבודה של יהודי יש תורה, עבודה וגמילות חסדים, שזה קו ימין, קו שמאל וקו אמצע, וזה הקווים שאתה ממשיך את הבורא לעולם. ולעתיד התגלו כל ההמשכות. לכן אמר ואמר ביום ההוא, הנה, ביום ההוא נגיד, הנה. עכשיו אנחנו מבינים את מה שעשינו בזמן הגלות. כל פנים, מה זה נוגע לענייננו? שמי יונק ממי כביכול? לא רק אנחנו יונקים. כביכול גם הקדוש ברוך הוא רוצה את התורה שלנו, הוא צריך את זה. עכשיו הוא מסיים פה, למה תורה שבעל פה נקראת אמי? למה תורה שבכתב נקרא אבי? ותורה שבעל פה נקראת אמי, יש גם את הפסוק, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. רואים שבתורה יש בחינת אבא ובחינת אמא. זה הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. אך מה שהנאמר יונק משדי אמי דווקא, למה זה כתוב אמי? שוב בחינת תורה שבעל פה. כי הנה תורה שבכתב נקרא מוסר אביך, ותורה שבכתב קוראים לזה מוסר אביך, תורה שבעל פה נקרא תורת אמך. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. כי בתורה שבכתב הכל ברמז באלמה. כל מה שכתוב בתורה שבכתב מאוד ברמז. אתה לא יכול להבין מתורה שבכתב שום מצווה איך לקיים אותה. הכל כתוב בקיצור ברמז, באותיות. הגמרא מביאה אריכות שלמה לפעמים לדייק מאות ממילה איך, מה מותר ומה אסור לעשות בשבת. כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. מה זה מלאכה? לא יודע. חייב ללמוד את המשנה ואת הגמרא ואת ההלכה. בתורה שבעל פה להבין מה זה מלאכה. אז למה זה קשור לאבא? כמו שהאב מזריע טיפה. הבן בא מהאבא, ומהאבא הוא בא טיפה אחת. מהטיפה הזו לא יהיה בן. הטיפה, אם זה נשאר מצד האבא, זה רק טיפה. אבל איפה הוא גדל ומתפתח ומקבל רמח איברים ושסה גידים עם כל המרחב, ועיקר גידול הוולד, איפה זה? הוא בבטן האם? אותו דבר, התורה שבכתב זה נקודות. איפה זה מתפתח? בתורה שבעל פה. כך גילוי פרטי ההלכות על בוריין הוא בתורה שבעל פה. והיינו, זה מה שכתוב, דאורייתא, התורה שבכתב, מחוכמה נפקת. אני אקרא אבא. תורה שבכתב קשור לבחינת חוכמה. חוכמה זה אבא, חוכמה זה הברקה, כמו אצל אדם. נפלת לו בראש הברקה, רק נקודה, הוא עדיין לא מבין את הפרטים, זה נקרא חוכמה. אבל תורה שבעל פה, ששם יש לך כבר מרחב, אתה מבין את כל הפרטים עד הסוף, הוא בחינת בינה, כי בבינה יש לך את כל הנקודה, עם התרחבות, עם התפשטות, לכן כתוב גם באותיות של שם הוויה, היוד זה חוכמה והאי זה בינה. היוד זה עוד קטנה, נקודה. האי זה עוד שיש לה אורך, רוחב, זה בינה. בתורה שבעל פה הוא בחינת בינה, נקרא אמא. איפה בן אדם מתענג? בחוכמה או בבינה? בחוכמה אין לו מה להתענג, כי הוא לא הבין כלום. איפה אתה יכול להתענג? בבינה. נתנו לך פסוק בתורה שבכתב, זאת אומרת, אני לא מבין מה כתוב כאן. אבל עכשיו יסבירו לך את זה, פתאום אתה רואה מה כתוב כאן, מה מרומז כאן, פתאום אתה מקבל עונג. הנה לדוגמה, היה לנו פסוק, זה השם קיווינו לו, פסוק פשוט. ברגע שאתה מבין את מה הוא מכיל הרבה יותר מרחב, אתה מקבל עונג אחר לגמרי. התורה שבעל פה, הבינה, זה עונג אחר. והנה עיקר התגלות התענוג מהשכל הוא בבינה. כשמבין הדבר על בוריו, כשאתה מבין, זה עניין של עונג. כמו שכתוב בזוהר על פסוק ועבד הלוי הוא. הזוהר אומר שזה ההבדל בין הכהנים ללוויים. כהנים, אומר הזוהר, זה בחינת חוכמה, אבא. והלוויים זה בחינת בינה, אמא. אז הוא אומר על הלוויים כתוב ועבד הלוי הוא, אומר הזוהר, דא עתיקא. עתיקא קדישא זה נקרא עונג העליון, פנימיות הכתר, קשור ללוי, קשור לבינה, קשור למרחב. וזהו שנאמר יונק שדי אימי דווקא. לכן כתוב יונק שדי אימי. למה אימי? כי איפה התינוק מקבל את העונג ואת המרחב ואת ההתפתחות שלו? מאימא. והיינו מאימא מתורה שבעל פה, שחלב הוא משעשע ולד ומאנגו, ועל ידי זה נמשך ממנו התברך גילוי התענוג בגן עדן להיות נהנים מזיו. לכן כשיהודי לומד תורה פה למטה, הוא גורם לעונג האלוקי להתפתח, הוא גורם להתרחבות שלו ולהתגלות שלו, וקודשא בריך הוא עתה להשתעשע עם צדיקיה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא כביכול משתעשע עם הצדיקים בגן עדן, כי בגן עדן יש את הגילוי של כל הלימוד התורה שהם למדים ולמדו, זה התורה שבעל פה, והכל הוא על ידי עסק התורה. אז אם כך, אם יש שאלה, מי ייתן לך כאח לי? מי יחזיר את המצב של אחווה בין יהודי לקדוש ברוך הוא? שמזמן שבית המקדש היה קיים, זה התגלה על ידי הקרובים. מה התשובה? יונק משדי מי. דיינו, תלמד תורה שבעל פה, יהיה לך את האחווה ואת החיבור לקדוש ברוך הוא. כמאמר הזל, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כמובן בעריכות, באיגרת הקודש, בדיברו מתחיל, אשת חיל, עטרת בעלה. אז פה בעצם סיימנו את העניין. בקטע הבא שנלמד במחר, אז הוא אומר, מה המשך של הפסוק? אמצעיך בחוץ. נכון? מה זה אמצעיך בחוץ? מה יסביר? עד כאן הבנו, עכשיו בזמן הגלות זה רק לומדי תורה. ומה עם אלה שהם בחוץ? אלה שהם בעלי עסקים? אז מה, הם צריכים להיות חלילה מנותקים? אומר שהפסוק בשיר השירים, אמצעיך בחוץ. גם בחוץ, גם בעלי עסקים יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא. איך? זה נראה בעזרת השם בקטע הזה.